ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר.
לקחתי את הנושא הזה של קמפיין, קודם כל אנחנו נבין מה המשמעות של קמפיין ובאמת מה המרכיבים הכי הכי חשובים של קמפיין שיווקי מצליח ומה זה בכלל, מה זה בכלל אומר מצליח. אז כל הדברים האלה צריכים לעשות, להבין אותם, לעשות סדר בראש. אני כן אומר שאני נותן ראייה מאוד מאוד אסטרטגית, זאת אומרת, יש פה עקרונות יסוד שאנחנו נסתכל עליהם. זה לא כמו לצלול וללמוד איזשהו מרכיב אחד מסוים, כי כל מרכיב, כמו שאתם יודעים, יש לנו הרבה הרבה תוכן, גם בתוך המועדון, על כל מרכיב בנפרד, אבל מאוד מאוד חשוב לפעמים, איך אומרים, מרוב עצים לא רואים את היער, כשאנחנו מקבלים המון 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 חתיכות, ואנחנו לא יודעים איך הכל ביחד עובד, אז בסופו של דבר, אנחנו לא משיגים את התוצאה הגדולה. אני רוצה להתחיל עם שאלה, תכתבו לי מה אתם אומרים. מה ההבדל ממכירה לבין קמפיין שיווקי? מה ההבדל בין מכירה לבין קמפיין שיווקי? משהו ששווה לחשוב עליו. זה לא אותו דבר. קמפיין שיווקי הוא לא מכירה, הוא קמפיין. מה ההבדל בין מכירה לבין קמפיין שיווקי? תכתבו לי. אני תכף אתן את ההבחנה העיקרית שלי כשאני מסתכל על ההבדל בין מכירה לבין קמפיין, אבל אני אשמח לראות אם למישהו יש פה איזושהי הצעה. אביעד, קמפיין מביא את הלקוחות למעמד מכירה, אוקיי? שרית, קמפיין מוביל למכירה, אוקיי? בסדר? בסדר גמור. נורית, קמפיין לעורר את המודעות. אמירם, קמפיין מייצר לידים, מכירה סוגרת אותם, אוקיי? בסדר גמור. אוקיי, מכירה בכסף, קמפיין יכול להיות חינמי, כותב לי אור, אוקיי? בסדר גמור. הכל דברים מאוד, מאוד נכונים, מה שאתם רואים פה. אני אתן איזושהי מסגרת. אני כבר אומר שמכירה היא חלק מהקמפיין עצמו, אנחנו רוצים לייצר מכירות. תמר כותבת, קמפיין שיווקי הוא מהלך שנמשך זמן, הוא מייצר חיבור עמוק לפני מכירה, גם נכון. יורם, כמו הבחנה בין איש מכירות לבין ניהול השיווק. נורית, להקת החימום, אוקיי? אז הקמפיין כולל את המכירה, הוא לא רק חימום למכירה, אבל בהחלט הוא כולל את החימום, כולל גם את להקת החימום, נכון מאוד. אז צריך, באמת, כבר עולה מהתשובות, וגם מתוך השאלה עצמה, שיש הבדל. זאת אומרת, יש הבדל אם אני מפעיל עסק שמבצע מכירות, או עסק שמבצע קמפיינים שיווקיים. אז זה משהו שצריך באמת להבין אותו, ויש באמת הבדל בין הדברים. שנייה, אני סוגר רגע את הוידאו, כי אני רואה שהוא יוצר פה טיפה האטה, אני רואה את עצמי איתי, אתם מוזמנים רק לכתוב אם משהו באודיו משתנה, ואני אחזיר עוד מעט גם את הוידאו. אז בראייה שלי, קודם כל, קמפיין הוא מעטפת למכירה קיימת. מעטפת למכירה קיימת. וזה מאוד 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 חשוב. הרבה אנשים הם לוקחים והם אומרים, טוב, אני אצא עם איזשהו מוצר חדש, או אני מתחיל אפילו עסק חדש, וישר אני אתחיל ואני אבנה איזשהו קמפיין שיווקי, משפך שיווקי, קמפיין שיווקי, אבל הדגש הראשון שאני רוצה לתת, וזה נורא נורא חשוב להבין, קמפיין הוא מעטפת למכירה קיימת. עכשיו הוא מעטפת, ואנחנו נסביר את המעטפת, ולדעתי יש לי פה 9 מרכיבים שונים שהכנסתי, שאנחנו תכף נעבור דבר דבר. לפני קיום קמפיין שיווקי, אנחנו רוצים להיות אחרי תהליך של מכירת המוצר בהצלחה. מאוד 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 משמעותי הדבר הזה. מי שאומר, אני יוצא עם איזה מוצר חדש, אז אני אעשה לו קמפיין, שזה דבר שנשמע מאוד הגיוני, במיוחד למי שלמד הרבה שיווק, אפילו למי שיש לו ניסיון בשיווק. אז הנטייה שלנו זה להגיד, יש לי מוצר חדש, אני אעשה קמפיין שיווקי, ואני אומר, תחסכו לעצמכם הרבה 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 זמן, הרבה הרבה כסף לפעמים, והרבה פעמים הרבה שברון לב. קחו את המוצר שלכם ותציעו אותו. מי ששמע אותי מספיק זמן יודע שאני מאוד מאמין בלהציע, להציע, להציע, להציע כל הזמן, בטח כשמדובר במוצרים חדשים, ולהציע זה שם אחר לנסות למכור, ובסוף כשיש רכישה אז אנחנו רואים שהייתה מכירה. אבל לפני שאנחנו שמים את הדבר הגדול הזה, הוא יכול להיות מאוד גדול, הוא יכול להיות בינוני או אפילו קטן, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל לפני שאנחנו רותמים מעטפת, נקרא לזה ככה, למחירה, אז אנחנו רוצים להיות בעמדה שכבר ייצאנו את המוצר או השירות שלנו, וגם הצלחנו למכור את המוצר או השירות שלנו. ולמה הדבר הזה? הדבר הזה הוא בגלל שכשאנחנו עברנו את התהליך הזה של להציע את המוצר, מה שיקרה מהר מאוד, מהר מאוד, זה שאנחנו נקבל דיוקים עצומים מהקהל שלנו. מיד יעלו שאלות, מיד יהיו אנשים שיגידו, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, מיד אני אראה שפספסתי כמה צרכים חשובים, או כמה רצונות חשובים. יותר מזה, ישאלו אותנו הרבה שאלות, ואני אגלה הרבה התנגדויות, ואני אוכל ממש לבנות את המחירה. אז אני רוצה, לפני שאני יוצר קמפיין, אני רוצה שתהיה לי מחירה. אז מי שכאן הקים עסק חדש, המוצר הראשון שלכם, השירות הראשון שלכם, או מי שיש לו כבר עסק קיים הרבה זמן, אבל אנחנו חושבים על משהו חדש, אנחנו רוצים כמה שיותר מהר לפגוש את הקהל שלנו. אני לא יכול להדגיש את הנקודה הזאת יותר מדי, כי היא כל כך כל כך מתפספסת, והרבה אנשים לא מבינים למה שיווק לא עובד להם, כי הם עשו הכל לכאורה, זאת אומרת, פרסמנו, הבאנו קהל, אולי עשינו שיתופי פעולה, יש מלא אנשים, פתאום מתעניינים בתוכן שלנו, ואנחנו מגיעים, ופתאום אין מחירות. אין מחירות, ולא בדקנו איזה פרט קטן, שאנחנו יודעים מה באמת אנשים רוצים, ושהמחירה שלנו זה משהו שבאמת אנשים רוצים לקנות אותו. אז אם אנחנו ננסה בצורה הרבה יותר ככה גרנדיוזית, למכור משהו שאנשים לא רוצים באמת לקנות, אז הוא לא ימכר. אז זה נקודה קודם כל חשובה, וזה מוביל לעוד דבר, מאוד מאוד מעניין. האם חייבים קמפיינים בעסק? התשובה היא שלא חייבים. אז שוב, זה יכול להיות משהו מתעתע, כשמקשיבים לי יותר מדי, שזה נראה ש... כי אני מדבר על הרבה על שיווק, ועל יצירת קמפיינים, ומעמדי מחירה, וריבוי מעמדי מחירה, וריבוי ערוצי שיווק, ונכנסים לתוך הדבר הזה. אבל האמת היא, שהעסק לא מתבסס על קמפיינים, אלא על מחירות. האם חייבים קמפיינים בעסק? התשובה היא שלא חייבים. עסק יכול להתקיים גם על מחירות בלבד, ללא קמפיין. ואני מכיר הרבה עסקים שהם לא עושים קמפיינים, בכלל. בכלל. מה הם כן עושים? מוכרים. הם כל הזמן מוכרים. ויכול להיות שיש לי משהו שרץ, שמייצר לי לידים, אני לא רוצה לקרוא לו קמפיין, כי הוא לא בסוף מביא, אין לו בו את כל המרכיבים, נקרא לזה ככה, שאני תכף אציג אותם, ועסק יכול להיות, לעבוד מצוין, רק על מחירות, ויש לא מעט עסקים שעושים רק מחירות, לפעמים יש להם צוות מחירות, וצוות מחירות מקבל לידים, או אפילו משיג את הלידים בעצמם, ואין קמפיין, אבל כך עסק שעובד היטב עם מחירות, ואוסף לו קמפיין, ייצרת מכפלות, בעסק, מכפלות בעסק. אמר כותבת, תודה אמיר, הרגשתי רע שלא הרמתי קמפיין ועשיתי רק מחירה, כך שמחה לשמוע אותך אומר את הדברים, אז כן, אז תמר, אם התחלת למשל עם מועדון, פנייה לאנשים, הנה ההצעה שלי, בוא לרכוש, וחלק אומרים כן, ואני מקבל המון המון דיוקים בדרך. אז מאוד מאוד משמעותי, אוקיי? אז כן, ג'ני, מה שכתבת, התשובה היא כן. אז ככה, כשאנחנו בונים קמפיין, אנחנו יוצרים מעטפת למחירה קיימת, אנחנו לא חייבים ליצור את המעטפת הזאת, אני יכול לומר למשל, בסטארט-אפ הראשון, שהקמתי עלינו צוות מחירות, בעצם הקמנו משרד מחירות, ואחר כך התחלנו לשכפל משרדי מחירות, והדרך שהשגנו, אנחנו מכרנו לסוכניות פרסום בכל העולם, התחלה בארצות הברית, אחר כך בשאר העולם, אני יכול להגיד גם אצלנו, לא היה לנו קמפיינים, היה לנו צוות מחירות, שידע לדפוק על דלתות, כמו שאומרים, לפנות במיוחד בעסק שמוכר, מי שכאן מוכר לעסקים למשל, הרבה פעמים אני אומר שמה שנקרא B2B, מחירה מעסק לעסק, business to business, זאת מחירה הרבה יותר, לא מחירה, השיווק הוא הרבה יותר קל, כי אנחנו יודעים מי הלידים, אנחנו יודעים איך קוראים לעסקים שלהם, אנחנו רוצים למכור, ויכול להיות שכל מה שצריך זה לשים צוות מחירות, שרים טלפונים, יקבע פגישות וימכור, ואז אין קמפיין, יש פשוט מחירה. יש יעדי מחירות, יש צוות מחירות, כל הדברים עובדים, אבל לא בהכרח עם קמפיין. כשאנחנו עובדים על עסק, כמו שאנחנו קוראים לו, במרכאות או לא במרכאות, עסק קטן, אז הרבה פעמים אנחנו רוצים לייצר מכפלות על המאמצים שלנו, וקמפיין מייצר את המכפלות האלה. אבל אני שוב אומר, מי שכאן מרגיש מאוד מאוד בנוח בלקיים את העסק שלו, ופשוט למכור, אז יש, זאת אומרת, אנחנו יוצרים, פונים ללקוח מתעניין, מציעים לו את המוצר שלנו, ואז יש סטטיסטיקה, חלק מהאנשים אומרים לנו כן וקונים, חלקם מפנים, ויש לנו הפניות בתוך העסק, והדבר הזה עובד. עובד. אז ג'ני כותב, כשאתה אומר מעטפת מכירות מתכוון למיילים, שידורים חיים, תכף ניכנס למרכיבים. המעטפת הזאת זה בעצם המרכיבים שאני אדבר עליהם. טל כותב, אתה לא מבזבז כך שכל פגישה מתחילה מההתחלה, בלי חימום, לא בהכרח בלי חימום. לא בהכרח בלי חימום, יכול להיות שאני שולח חומרים לפני, יכול להיות שאנשים לפני שהם בכלל פונים אליי, נתקלים בחומרים שלי, כמו שאתם יודעים, אני מאוד מאמין במיתוג דרך תוכן, הכל נכון, הכל נכון, ומי שעוסק אגב במיתוג דרך תוכן, ומי שיצא לו באמת לעבור על סודות המיתוג, אז מי שפועל בצורה מותגית נכונה, הוא מקבל פניות יזומות, ללא הפסקה, ואז זה עדיין לא מכירה, אבל אנשים שואלים מה אני יכול לעשות איתך, יש פניות יזומות, ואחר כך יש שיחה, והשיחה הזאת היא בסופו של דבר מסתכמת בחלק מהמקרים במכירה. אז הדברים האלה עובדים. אנחנו רוצים ליצור שם מכפלות, אנחנו נכנסים לעולם הזה של קמפיין. אז מה המרכיבים? אני אעבור מרכיב, ננסה ללכת בקצב יחסית מואץ, כדי להכניס הכל במסגרת הזמן שלנו, אבל זה ייתן באמת את התמונת על הזאת. אז קודם כל, מרכיב ראשון, יעדים לקמפיין. כשעושים מכירה, יש יעד מאוד מוגדר, וזה שתהיה מכירה. בן אדם מתעניין, אפילו אני יכול להגיד, לפעמים היעד זה שתהיה מכירה, ואני אפילו לא סגור לפני שיש את המכירה, איזה מוצר או שירות אני רוצה שירכשו. זאת אומרת, אני יכול שיהיה לי מגוון מוצרים, וכשאני נכנס לשיחה למשל עם לקוח פוטנציאלי, בסופו של דבר אני אתאים לאותו לקוח את המוצר המתאים לנקודה שבה הוא נמצא, מעולה. הכל מצוין. יכול להיות שיש לי רק מוצר אחד שאני רוצה למכור, היעד שלי במכירה היא מכירה. עדיין יש לי יעדים בעסק, אני יכול לדבר על כמה שיחות כאלה, או כמה ניסיונות מכירה אני רוצה בכל חודש נתון, אבל כשאני מדבר על קמפיין, יש לי יעדים לקמפיין, והיעד הוא לא כמה שיותר מכירות, אלא יעד של כמות מכירות וגובה הכנסות. כשאני יוצא לקמפיין, אני רוצה, בסופו של דבר, מרכיב 9, אני כבר אקלקל את הסוף, אבל מרכיב 9 זה להסיק מסקנות, זה למדוד ולהסיק מסקנות. אני רוצה להיות מסוגל בסוף לראות איפה הצלחתי, איפה פחות הצלחתי, האם עמדתי ביעד, ובשביל זה אני צריך יעד. ואני רואה המון המון קמפיינים שהיעד הוא לא מוגדר. זאת אומרת, היעד הוא, טוב, נעשה קמפיין, נגייס כמה שיותר לידים כדי לייצר כמה שיותר מכירות. עם זה מאוד קשה לעבוד, כי בסופו של דבר אני לא יודע אם הגעתי לזה או לא הגעתי לזה. עכשיו, ההמלצה שלי, בלי להיכנס עכשיו לשיעור שלם על הצבת יעדים, שזה נושא בפני עצמו, הייתי אומר שכל מרכיב פה הוא נושא בפני עצמו, ואני גם על חלק מהם יצא לי להעביר שיעורים שלמים, ועל חלק אנחנו ניכנס גם בשיעורים שלמים, ובוודאות יעדים זה אחד מהם, אבל אם אני בונה קמפיין, ונאמר שזה פעם ראשונה אפילו שאני בונה את הקמפיין, אז אני רוצה להציב לי יעדים שאני מאמין שאני אגיע אליהם, תמיד אני רוצה להציב יעדים שאני מאמין שאני אגיע אליהם, וכשאני בפעם הראשונה מגיע ליעד שלי, אני יכול להעלות אותו בקצת, וכל פעם להעלות אותו בקצת, ולשנות דברים ולראות שאני, ולפעמים אני אגיע ליעד, ואחר כך אני אעשה קמפיין, ואני לא אגיע ליעד, ואני צריך לבחון את עצמי. אבל דבר אחד שאני רוצה זה שיהיה לי יעד. מי שאין לא עובד עם היעדים, מי שלא מציב לעצמו יעדים, אז הוא גם לא יגיע ליעדים. מי שתמיד הולך על בואו ננסה במאמץ הכי גדול האפשרי, אז הוא מכין את עצמו, ואנחנו עושים את זה, כל הדברים האלה אני יכול להגיד גם על עצמי, אנחנו מכינים את עצמנו להרבה הרבה תסכול. אז אני רוצה ללמוד בסופו של דבר, לא רק להשיג את היעד, אני רוצה להיות מסוגל ללמוד. אגב, אני מאמין שזה נכון לכל תחום שהוא, כל תחום שהוא, אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים להשיג, אנחנו גם לא נדע שהשגנו את זה, ולפעמים אפילו נשיג את זה ונהיה מאוכזבים, כי לא היה לנו שום מדד בראש. כל אחד כאן שעובד עם אנשים, אז יודע עד כמה זה חשוב לעודד את הלקוחות שלנו, להציב יעדים בדברים שהם עושים. אנחנו עושים את זה עבור הלקוחות שלנו, בואו נעשה את זה גם לעצמנו. ג'ני כותבת, איך אתה מתייחס ליעד שמרגש אותך, ואולי רחוק או חדש למשהו שאתה עושה מול יעד שמרני יותר שלא מרגש אותך. אז אני בעד, אני יכול להגיד, אותי מרגש לעמוד ביעד, ולא היעד עצמו. ולא היעד עצמו. להיות בדרך, לדעת שאני למדתי, לדעת שהתקדמתי. אם היעד שלי הוא לייצר, לא משנה, 100 מחירות, אבל עוד לא ייצרתי 100 מחירות, והיעד הראשון שאני קובע לי הוא 20, זה מרגש אותי באותה מידה, כי אני יודע שכשאני אגיע ל-20, זאת ההכנה ל-30, והכנה ל-50, והכנה ל-100. אני רק כותב, הגדרת היעדים היא קשה לקמפיין חדש, כי אני לא יודע עדיין יחסי המרה. נכון? נכון? ולכן אנחנו עוסקים בניחוש הטוב ביותר שלנו, והוא הופך להיות היעד שלנו. זה בסדר גמור לעבוד עם הניחוש הכי טוב שלנו, כי גם אותו אנחנו נמדוד ונסיק מסקנות בסופו של דבר. פשוט אנחנו נמנע מאיתנו להסיק מסקנות אם אנחנו לא נהיה עם משהו להסתכל עליו תוך כדי. אז זה מרכיב ראשון. מרכיב שני, קהל או קהלים לקמפיין. וזה כולל גם החלטה, מרמת הבשלות או מה שנקרא החום, עד כמה הקהל חם, מוכר, של הקהלים אליהם אנחנו פונים. אז מרכיב שני זה קהל. ככלל, קהל קר יקבל הצעה למוצר כניסה, קהל חם יכול לקבל הצעה למוצר מתקדם יותר, לא חייב, אבל יכול. המרכיב הזה של הקהל הוא חלק, הוא בחירה שאנחנו עושים. אנחנו יכולים להחליט שאנחנו עושים קמפיין לקהל חם, זאת אומרת בשל, אנשים שהיו איתנו וכבר עוקבים אחרינו, ואנחנו יכולים להגיד, אנחנו עושים קמפיין בשבילם, ואנחנו יכולים להגיד, אנחנו עושים קמפיין לקהל שעדיין לא חווה איתנו שום דבר. ואז אנחנו מתייחסים לזה כקהל קר, הוא אף פעם לא רכש מאיתנו, אולי אפילו קהל, אפילו קר מאוד, פעם ראשונה שהוא אי פעם מכיר אותנו. עכשיו זאת בחירה, אנחנו יכולים להחליט שאנחנו עושים קמפיין למוצר מתקדם, לקהל קיים, אפילו קהל של הלקוחות שלנו, קהל של הלקוחות שלנו, לקוחות, בין אם הם עכשיו לקוחות קיימים ופעילים, או לקוחות אפילו מהעבר, אבל לקוח מהעבר שכבר רכש אצלנו בעבר, הוא לקוח מאוד מאוד רלוונטי גם למוצרים מתקדמים יותר. אז אנחנו רוצים לחשוב על מי הקהל שלנו. עכשיו, זה קשור גם ליעדים, זה קשור גם ליעדים, כן, אגב, הערה שלך ממקודם, אמירם, אנחנו יכולים להגיד, אם אנחנו בתחילת הדרך ויש לי קהל יחסית קטן במובן הזה של רשימות תפוצה או שיתופי פעולה, אז אני אעשה את הניחוש הכי טוב שלי לפי גם גודל הקהל שאני מכוון אליו, ואם אני אומר זה לא מספיק לי כרגע, או שזה מספיק לי כרגע ובפעם הבאה אני רוצה יותר מזה, אז אני אסתכל על הנתונים שיש לי ואני אחליט מה גודל הקהל ומה סוג הקהל שאליו אני פונה. הערה ככה, הערת ביניים, הזכרתי את הנושא הזה של שיתופי פעולה. אחד התחומים הכי מוחמצים, אחד ערוצי השיווק הכי מוחמצים על ידי עסקים, יש קהלים שהם עברו חימום מאוד 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 גדול, וכמו שאתם יודעים, אנחנו רוב הקהל שעובר דרכנו בסוף יוצא שהוא לא רוכש מאיתנו. אז הוא כן מתחמם, אבל הוא לא רוכש. למה הוא לא רוכש? אפשר לתת לזה הרבה הרבה סיבות. אבל מה הנקודה? שאצל אחרים זה גם אותו דבר. זאת אומרת, עברו דרכם לקוחות, שמאיזושהי סיבה החליטו לא לרכוש, אבל עדיין רמת הבשלות גבוהה, רמת ההיכרות והאמון שנותנים בשותף פוטנציאלי, רמה גבוהה, ולכן החיבור הזה של שיתוף פעולה, הוא יכול להזרים קהלים מאוד מאוד טובים לקמפיינים. מאוד 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 משמעותי, אנשים שוכחים את זה, וג'יי אברהם, אחת התוכניות הטובות שהיו לו, יש לי אותה עד היום איתי במחסנים, אפשר לומר, הוא קרא לזה Joint Ventures from Mediocrity to Millions, אוקיי? זאת אומרת, שיתופי פעולה מבינוניות למיליונים, באנגלית זה נשמע יותר טוב, אבל from Mediocrity to Millions, וכל הדבר הזה אומר ש... אני יכול להיות במקום מאוד מאוד התחלתי, אם אני יודע לעשות את החיבורים הנכונים, ולהביא את התהליך הנכון, אני יכול לייצר תוצאות, גם כשאין לי קהל להתחיל איתו. אז קהל זה החלטה, אני מחליט, פה נכנס האלמנט הזה שוב, שאפשר לבלות עליו הרבה הרבה שעות של ערוצים שיווקיים, ואני בוחר בעצם את הקהל. המרכיב השלישי זה שיהיה לי מה להציע, אבל לא רק מה להציע מוצר, שאפילו מכרתי אותו כמה פעמים, בלי כל המעטפת, כשאני בונה קמפיין, אני כבר רוצה שתהיה לי מעטפת של מה שאנחנו קוראים, הצעה שאי אפשר לסרב לה. תזכור את מה זה הצעה שאי אפשר לסרב לה, זה כולל עטיפה למוצר, זאת אומרת איך המוצר הזה ארוז, בונוסים, מה מקבלים אקסטרה, איזה אחריות אני נותן, אלו תנאי תשלום אני נותן, שזה אומר גם מחיר מיוחד לתקופה מוגבלת, שזה האלמנט הבא, אבל גם מחיר מיוחד וגם איך אני פורס את התשלומים, אמצעי תשלום, מה התשלום הבודד לעומת התשלום המלא, ומוגבלות, הצעה הופכת להיות הצעה שאי אפשר לסרב לה, כשהיא לא זמינה כל הזמן. ולכן כשאני כבר עושה קמפיין, אני לא עושה קמפיין, ובסופו של דבר אני אומר, טוב, אחרי שעשינו את כל מה שעשינו, שתכף נגיע לעוד מרכיבים, אבל עשינו כל מה שעשינו, והנה הגענו, וזאת ההצעה שלי, הנה השירות שאני מציע. לא, שירות שאני מציע זה, הנה השירות שאני מציע, איך אני מציע אותו, זה מה שנקרא עטיפה, מי שמצטרף עכשיו בתקופה הקרובה, מקבל ממני גם את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אחריות מלאה כספך חזרה, אם אתה יוצא, או אם אתה מחליט להחזיר את המוצר, תוך זמן מסוים, או בתנאים מסוימים, כספך חזרה, הנה תנאי התשלום, וזה זמין לך עד תאריך של עוד כמה ימים. אז כשאני עושה את זה, אז יצרתי הצעה שאי אפשר לסרב. עכשיו, סרטוט חשוב, מאוד מאוד משמעותי, גם אני נחשפתי אליו גם לפני הרבה 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 שנים, אני חושב מהפעמים הראשונות שאני נכנסתי לעולם המאוד מאוד גדול של גם, הזכרתי ג'י אברהם, אז פה אני אזכיר את דן קנדי, גם אצלו למדתי את הדברים האלה כבר לפני הרבה הרבה שנים, אבל אנחנו מחפשים את השילוב של מסר, שוק ומדיה, או מרקט, מדיה ומסג'. מרקט זה הקהל שלנו, מדיה זה איפה הקהל שלנו נמצא, ומסג' זה בסופו של דבר אותה הצעה שאי אפשר לסרב לה. התועלת האדירה שיקבלו מאותה הצעה, ואיך ההצעה הזאת מוגשת. זה בעצם המסר. עכשיו, המסר זה לא רק ההצעה עצמה, כמו שאמרתי, זה גם התועלת הגדולה, מה יקבלו מזה. ואז אנחנו מקבלים בשילוב הזה המרכז, שם קורה כל הקסם השיווקי. אם פנינו לשוק הנכון, שזה אומר אנשים שרוצים את מה שיש לנו להציע, לא רק צריכים, אלא גם רוצים את מה שיש לנו להציע, ואפילו רוצים את זה כבר עכשיו, הם יעברו איתנו את התהליך של הקמפיין, הם ירצו את זה עוד יותר, אבל כבר הם רוצים את התוצאה, אנחנו פונים אליהם במדיה המתאימה, זאת אומרת איפה שהם באמת נמצאים, אם ננסה למצוא אותם במקומות שהם לא נמצאים, כמובן לא נגיע אליהם, וחשוב לא פחות, שכשאנחנו באים אליהם עם איזשהו מסר, זה הדבר הזה, אותה הצעה שאי אפשר לסרב לה. הצעה שאי אפשר לסרב לה, שעונה להם על תועלת מאוד 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 גדולה. זה בסיס. עכשיו, כשאני עושה מחירות, רק מחירות, בלי קמפיין שיווקי, אז אני לא אגיד שזה לא חשוב, זה מאוד מאוד חשוב. אני יכול לבזבז המון זמן ולדבר עם מישהו שהוא לא רלוונטי. אז תהיה לי הצעה פשוט פיצוץ, ואני מדבר איתו איפשהו באמת נמצא, כי שם תפסתי אותו, אבל אם הוא לא בשוק שלי והוא לא רוצה את זה ולא צריך את זה, אז אני אבזבז הרבה הרבה זמן. אבל אם אני מדבר על קמפיין, שהרעיון של קמפיין זה להכפיל את המחירות וליצור מכפלות, אני בטח לא יכול להרשות לעצמי להכפיל כשמשהו מאלה לא מדויק. אז אני שם את הסרטוט הזה, כי כשאני בונה קמפיין, הסרטוט הזה חשוב כפליים הדיוק שלו, מאוד 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 משמעותי. המרכיב הבא, דיברתי עליו בהתחלה ואני מזכיר אותו כמרכיב. מחירה בדוקה. במילים אחרות, המוצר או השירות כבר נמכר בעבר לפני הקמפיין, לפני הקמפיין השיווקי. Okay? או הקהל כבר ביקש את המוצר. יכול להיות שאנחנו לא מכרנו עדיין את המוצר, אבל אנחנו מספיק מנוסים בליצור קמפיינים בשביל לדעת שאנחנו יכולים למכור את המוצר כי פנו אלינו. ואם אנחנו מסתכלים, ואם כל אחד יסתכל על מה הלקוחות שלנו שואלים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה סימן מאוד מאוד טוב שזה משהו שהם רוצים, וזה משהו שאם ניתן להם אותו, אז הם מאוד ישמחו לרכוש. אז יכול להיות שהקהל כבר ביקש את המוצר, ויצא לי לעשות קמפיינים למוצרים שאני פשוט ידעתי שהקהל מחפש ושהקהל רוצה, גם אם אני לא הצעתי אותם אחד על אחד. אבל כל הדבר הזה, אם אני צריך לתת המלצה, ההמלצה הגורפת היא מכירה בדוקה. זאת אומרת, כן, לקחת את ההצעה ולמכור אותה, להציע אותה. להציע אותה, ושם זאת המעבדה שלנו. זאת המעבדה שלנו. ושוב, אני אומר לכולכם פה, תחסכו לעצמכם המון 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 זמן, והמון המון המון תסכול. ראיתי הרבה פעמים אנשים מתכוננים, ואני יודע, זה קרה גם לי, זה קרה גם לחלק מכם, מתכוננים, מכינים את הדבר המושלם, יוצאים במהלך ולא רואים את התוצאות, שפסחנו על השלב הזה, של פשוט להציע ולשמוע את הלא, ולשמוע עוד לא, ואחר כך לשמוע כן, ולשמוע זה מעניין אותי, וזה פחות מעניין אותי, ולשמוע שאלה, אני לא מבין איך זה עובד, ואז פתאום הכל מתחיל להתבהר לנו, הכל מתחיל להתבהר לנו, ולפעמים אנחנו אפילו מגלים, אני יכול, כן, דיברתי על הסטארט-אפ הראשון מקודם, ואם אני מדבר למשל על משהו שממש עכשיו אני בתהליך של כבר לא מעט זמן, או עדיין תחת הכותרת סטארט-אפ, משהו שאני מפתח בימים אלה, אז במיוחד משיחות עם אנשים, ולדבר על הדבר ולהציע את הדבר, או אפילו לדבר על הדבר ולא להציע את הדבר, אלא פשוט לשמוע מה אנשים צריכים, מה אנשים רוצים, פתאום מגלים המון המון דברים שלא ידענו לפני, ומקבלים המון רעיונות שבכלל לא חשבנו להכניס פנימה. אחת הדוגמאות הידועות, כשאני מדבר על בונוסים, הרבה פעמים בונוס, שמים בונוס כחלק מההצעה כדי לפרק איזושהי התנגדות. איך אני יודע שההתנגדות הזאת קיימת? רק אם אני אציע את המוצר שלי, אני ידע שההתנגדות הזאת קיימת. ותחשבו שאם אני, אם יש איזו התנגדות ולא פתרתי אותה, למשל, עם איזשהו בונוס, נגיד, אני נותן מוצר הדרכתי, למשל, והוא דורש, למשל, איזושהי התעסקות טכנית. אז אם אני יודע שיש אנשים שנתקעים על צד טכני, ואני לא נותן את זה כאיזשהו בונוס, בואו אני אעזור לכם עם הצד הטכני, אז בלי לדעת, אני מפספס המון המון אנשים. אני מפספס המון אנשים, לא התכוננתי לזה, לא שמעתי את זה בעבר, התעלמתי מזה, ואז אני לא מבין אחר כך, או שכבר מתחיל לשאול אותי, אז אני לא ארוך לתת את התשובה. אז אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת מראש. ליאור כותב, בונוס שווה בונוס. אוקיי. אז אנחנו רוצים את הבו, ולא את הנוס, לכן אנחנו ניתן את זה. מצוין. אז וטל כותבת, אולי פספסתי איך אתה ממליץ להציע את המוצר כדי להשש את הרעיון, להציע את המוצר, זה מה שאני מציע. זאת אומרת, זה לא, אני לא מדבר על איך, באחד על אחד, זה לפנות למישהו שמתעניין במה שאני עושה, להגיד לו, תקשיב, אני רוצה להציע לך משהו, או אני רוצה להציע לך משהו, לספר מה אני עושה, ולשמוע מה הצד השני אומר. ואני בעד להציע, להציע, להציע. מי שעושה כל הזמן בלהציע, להציע, להציע, הוא בודק את המחירה. ואז הוא יגלה, האם דייקנו, הוא יגלה מה ההתנגדויות, הוא ידייק את המוצר שלו ברמה כזאת, כאשר אני רוצה להגיע לקמפיין אחרי שכבר היו מחירות. אני רוצה להגיע לקמפיין אחרי שכבר היו מחירות. ואפילו מחירות במחיר נמוך יותר ממה שאחר כך יהיה בקמפיין, אבל היו מחירות, וידאתי את הדבר הזה. אחד על אחד, כן, טל, אחד על אחד, ממש להציע. ממש להציע, כמו שאנחנו, רגילים לעשות בשיחות אחד על אחד, אני אפילו תמיד אומר להציע ולא למכור, פשוט להציע, פשוט כדי ללמוד את הדבר הזה. אז אני רוצה שיהיה לי את המחירה הבדוקה לפני שאני נכנס לקמפיין עצמו. מרכיב חמישי זה מעמד מחירה, מעמד מחירה נבחר. עכשיו פה אני בוחר, ואפילו הייתה פה שאלה לא מזמן לגבי על מה לבחור, ואני תמיד ממליץ לבחור משהו שאני, אחד, נהנה לעשות אותו, ושתיים, אני בקיא באיך לעשות אותו. וכל, נתתי פה דוגמאות, פגישה זה מעמד מחירה, שיחה, זה יכול להיות שיחה טלפונית, זה מעמד מחירה, הרצאה מול קהל, וובינר, השקה, אתגר של כמה ימים, דף מחירה, שזה מחירה בכתב, ועוד ועוד. בסופו של דבר, אלה מעמדי מחירה. עכשיו, אני רוצה לבחור מעמד מחירה ולהתמקצע במעמד המחירה הזה. ועדיף מעמד מחירה שאני גם נהנה ואוהב לעשות. יש אנשים שלא אוהבים לעשות וובינרים, לא אוהבים את זה. יש אנשים שהמושג הזה של ההכנות שנדרשות בשביל לעשות השקה למשל, לא מדבר אליהם. יש כאלה שלא רוצים פגישות, לא רוצים. ויש אחרים שנורא נורא נורא אוהבים פגישות. עכשיו, אם אנחנו נורא אוהבים פגישות, ואנחנו מצוינים בלמכור בפגישות, בהחלט הקמפיין יכול להוביל למעמד מחירה שהוא פגישה. זאת אומרת, אני לא מוכר את המוצר, אני מוכר את הפגישה. ואז בפגישה, שזה חלק מהקמפיין הכולל, אני גם מוכר את המוצר. זאת אומרת, לא להסס, נגיד אני בוחר מהדבר הזה משהו שמתאים לי. עכשיו, ככל שאנחנו מתקדמים, ואנחנו ככה משתכללים ביכולות השיווקיות שלנו, וגם בתחומי העניין שלנו, אנחנו מרחיבים ואנחנו עושים יותר ויותר מזה, אבל לא צריך, אין שום מחויבות לעשות את הכל, אפשר לחיות טוב מאוד עם מעמד מחירה אחד שאנחנו אוהבים ועליו הולכים. ראוי לציין שברגע שבחרנו מעמד מחירה שאנחנו אוהבים, הוא לא יתאים לכולם, זה גם צריך להבין שאם עשינו בחירה מסוימת, אז גם ויתרנו על חלק מהאנשים שלא אוהבים את זה. זאת אומרת, אם אנחנו אוהבים למשל לעשות מחירה טלפונית, יש אנשים, חלק גדול מאיתנו, אתם יודעים את זה, מנסים, מישהו מנסה למכור לנו משהו בטלפון, האינסטינקט הראשון שלנו זה לסגור את השיחה כמה שיותר מהר. יש אנשים שממש ממש לא אוהבים שבוחרים להם בטלפון, אז אם אנחנו בוחרים מחירה טלפונית, בחירה מצוינת אגב, אנחנו נבין שאנחנו מחמיצים את אלה שלא אוהבים שמוכרים לנו בטלפון. אנחנו בוחרים למכור בוובינר, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מחמיצים את אלה שלא אוהבים לקנות בוובינר, יש כאלה שלא אוהבים ללכת לוובינר, ואפילו לא יירשמו לוובינר. אז צריך להבין, כל הדברים האלה הם, 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 הם בסופו של דבר משליחים על הקהל. אם אנחנו רוצים בסופו של דבר להגיע לכמה יותר, כמה שיותר סוגים של אנשים שונים, אנחנו גם נפתח את היכולת המחירתית שלנו. אז ואז אנחנו נוכל להגיע לגם כל מיני פלחים בתוך בתוך הקהל שלנו. אוקיי, אני אקרא ככה כמה שאלות. הילד כותבת, אמיר, אז אני מבינה שאתה מציע סוג של בטא טסט לפני קמפיין. נכון, נכון, זה טסט אמיתי, זה טסט אמיתי. אני מציע בהחלט להציע, כן, אחד על אחד. טל שאלת, ג'ני, ואם אני מובילה אותן לשיחת טלפון אחרי הוובינר, זה בסדר, כי לא כולם מובילים לקנות במיידי? בהחלט, בהחלט, יכול להיות שיש לי את הוובינר, ואחר כך פולו-אפ בשיחות, זה יותר ממעמד מחירה אחד. טוב, הכותב, אני כדאי להזמין תלמידות ותיקות בקבוצת וואטסאפ למחירה מוקדמת, עם מחיר מיוחד, להצעה גדולה, עם בונוסים, מטבות, נתשלום טוב עם אחריות. בטח אם אני עושה את הקמפיין פעם ראשונה, אז זה מצוין להזמין את הלקוחות המוכנים והבשלים, אז, אז בהחלט, בהחלט. טלי, תודה על ההערה ועל הפרגון, תודה רבה. עינת כותבת, בוובינר צונמי הראשון הגעתי בכוונה לסוף הוובינר כדי לרכוש, אז גם אנשים לפעמים כן, הם אומרים, אני אגיע לוובינר, הם רוצים את הוובינר, כי הם אומרים, אני יודע ששם תהיה המחירה ושם אני רוצה לרכוש. אז שוב, יש איזה מין מקום כזה של להתאים, יש כאלה שזה סופר מתאים להם, יש כאלה שהם באמצע ויש כאלה שבאמת נמנעים, צריכים להבין את זה. ג'ני כותבת, האם החומר של צונמי, הוובינר צונמי כאן במועדון, הוא כולל את הקורס או רק את החומרים של ההשקה, הוא כולל רק את החומרים של ההשקה, שהם אבל המון, זאת אומרת המון, ומי שמתעניין בוובינר צונמי, אז ימתין בסבלנות עד שנוציא את זה עוד פעם, את ההדרכה המלאה. אז אני ממשיך, אחר כך נסתכל על עוד שאלות. מרכיב שישי, לוח זמנים ודדליין. דדליין זאת אומרת תאריך סגירה, תאריך סגירה, לוח הזמנים הוא נגזרת של לוח שנה שיווקי. זה עוד דבר מאפיין לקמפיין לעומת מחירה בודדת. מחירה בודדת קורית כל הזמן, כל הזמן. המחירה הבודדת, אין יום שבו העסק סגור למחירות. יש עסקים שכן, אפשר להגיד, אנחנו עכשיו בתקופה שאנחנו לא מקבלים לקוחות חדשים. בסדר, אפשר לעשות את זה. אבל רוב העסקים הם פתוחים כל הזמן, לקוח שרוצה לרכוש בשמחה, ייכנס וירכוש. מחירה קורית כל הזמן. קמפיין שיווקי, אנחנו משבצים אותו. כמו שאמרנו, אנחנו קובעים לו יעד, אנחנו גם משבצים אותו. הוא נגזרת של לוח שנה שיווקי. מה זה לוח שנה שיווקי? לוח שנה שיווקי, זה אומר שאנחנו מסתכלים על לוח השנה שלנו, ואנחנו אומרים, בכמה שבועות האלה אני מתכנן קמפיין. ויוצא לי לעבוד עם לקוחות שעושים עבודה נהדרת, ולהסתכל על שנה שלמה, לתכנן מראש, איפה יהיו קמפיינים למוצרים שונים? פה יהיה קמפיין למוצר הזה, פה יהיה קמפיין לשירות הזה, פה יהיה קמפיין, למשל, למוצר המתקדם ללקוחות קיימים, ואם אנחנו משבצים את זה, אז כמעט בהכרח, בזמן הזה אנחנו מוקדשים לאותו קמפיין, ואנחנו לא מוקדשים לקמפיין ללקוחות חדשים, וזה הכל סביב לוח שנה שיווקי. באותה חברה שדיברתי עליה, שאנחנו קראו לה Media Mind, ואנחנו עבדנו עם סוכניות פרסום בכל העולם, ונתקלתי שוב ושוב באיך, זאת אומרת, הם השתמשו בנו ככלי בתוך קמפיינים שלהם, אבל נתקלתי שוב ושוב באיך חברות גדולות עושות קמפיינים. הן ממש ממש עובדות עם לוח השנה השיווקי הזה. ואצלם הרבה פעמים זה סביב סיבה למסיבה. זאת אומרת, חוזרים לבית ספר, לכולם פתאום יש back to school קמפיין כזה, של חזרה לבית הספר. או אירועים שקשורים לספורט, היה את ה-US Open, למשל בטניס, אז US Open, סביב זה היה כל מיני דברים סביב הסיפור הזה. יודעים מראש, יודעים את כל השנה מראש, מתי דברים עומדים לקרות. עכשיו, מה שנכון לחברות גדולות ומותגים גדולים שעובדים ככה, גם נכון לנו. אנחנו יכולים מראש, נגיד, פה יהיה המבצע לחנוכה, פה יהיה המבצע ליום הולדת שלי, פה יהיה המבצע ליום הולדת של המוצר שלי, וכדומה, אחד המועדונים שאני מנו בו הם פעם בשנה, חוגגים עכשיו הם לקראת חגיגות, פעם בשנה הם חוגגים יום הולדת למועדון. אז יום הולדת למועדון, יש חגיגה סביב העניין, וברוב השנה הם בכלל עושים קמפיינים, אבל פעם בשנה הם עושים קמפיין שהוא סביב היום הולדת הזה. אז אנחנו עובדים סביב הדבר הזה, לוח זמנים ודדליין. לוח זמנים הוא נגזרת של הלוח שנה השיווקי, דדליין, יש תאריך של סגירה. קמפיין יש לו התחלה ויש לו סוף מאוד 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 ברור, וזה מרכיב חיוני. בלי דדליין, בלי תאריך סיום, אז אנחנו ניתן סיבה ללקוחות לחכות. ותמיד תמיד תמיד תראו את זה, וזה אחת הנקודות היותר מורטות עצבים שלנו כמשווקים, תמיד תמיד אנשים מחכים עד לדדליין. ביום של הדדליין, הרבה פעמים שם יש רוב המחירות של הקמפיין, ואנחנו הרבה פעמים חושבים שזה לא כל כך עובד, כי אנחנו רואים לקראת שכאילו שום דבר לא קורה, ואז הרבה פעמים אנחנו מורידים את הרגל מהגז, ולא מתזכרים, ולא שולחים תזכורות, צריכים לעשות לנהוג הפוך, לזכור. אנשים מחכים לדדליין, זה הזמן להפעיל את כל התזכורות, את כל הלחץ במרכאות, ולעודד אנשים להצטרף. אני אקרא כמה מהדברים, נדבר כותבת איך אני מציעה הצעה שאפשר לסרב להם דדליין ל-24 שעות הקרובות, הוא שלח במייל הקלטה לכל מי שלא יצטרף, אז למה שאני ירשום בוובינר, הם יכולים לחשוב עוד 24 שעות, זה כבר קשור למבנה הקמפיין. אני יכול לעשות קמפיין עם וובינר, לא לתת בו דדליין של זמן, ולתת אחר כך את הדדליין של הזמן. אם אני מזכיר בתוך וובינר, זה בסוגריים אני אומר, כי זה משהו טקטי. מי שמזכיר בוובינר דדליין, אבל הדדליין הוא לא עד סוף הוובינר, אז צריך לקחת בחשבון שיחכו לדדליין ולא ירכשו במהלך הוובינר. לכן, המלצה לוובינר זה לא להזכיר את זה דווקא למי שהדדליין שלו רחוק יותר, או שהדדליין יהיה ממש ממש עכשיו, או עד סוף היום לצורך העניין, ממש ממש קרוב, ומי שלא, אז בוובינר עצמו, הדדליין הוא המוגבלות, לא מוגבלות בזמן, אלא מוגבלות בכמות, למשל איזה בונוס מאוד מאוד שווה, אחר כך מקבלים מייל, אגב, עוד 24 שעות זה גם מסגר לגמרי, אז כל מי שלא קפץ כדי לא להפסיד את הדבר המיוחד שקרה בוובינר, אז הוא נזכר והולך לדדליין, אוקיי? אמר שואלת אם עושים רק קמפיין אחד בכל פעם, מומלץ, מומלץ, אפשר לעשות יותר מקמפיין אחד, אפשר שיהיו כמה קמפיינים שרצים במקביל, רק לקהלים שונים. זה יכול להיות אפילו אותו מוצר, אבל זה בדרך כלל לקהלים שונים, אפשר לעשות, ושוב, אם אני מסתכל על החברות הגדולות יותר, הם מריצים מגוון קמפיינים בו זמנית, אבל לקהלים שונים. קהל אחד, בדרך כלל עושים לו קמפיין אחד, ליאלי שואלת אם זה נכון גם לקמפיין של חיסון נגד קורונה, יכול להיות, כן, אם המציאות הקנתה לנו סיבה למסיבה, שאנחנו יכולים להגיד, קמפיין החיסון, אז בהחלט, אוקיי? תהלי, איך אני מגדיר קמפיין? קמפיין זה אותו מעטפת למכירה, מעטפת שעוטפת את המכירה, שמכילה את המרכיבים האלה שאנחנו מדברים עכשיו. אני כותב את תאריך הסגירה, הוא חשוב, גם מה זה לא פחות מאשר קונים לנו, כי זה מכניס אותנו למסגרת עבודה, נכון? והוא מאוד מאוד חשוב לקונים, מאוד 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 חשוב. אנשים באמת, באמת לא זזים עד שהם חייבים. לא זזים עד שהם חייבים. הפומו המפורסם, מי שמכיר, ה-fear of missing out, זה כוח חזק, חזק מאוד. חזק מאוד. אנשים לא רוצים להחמיץ, אבל כשהם יודעים שהם מחמיצים, אז הם זזים. אז הם זזים. מה אתה עושה עם מי שראו את המייל מאוחר יותר אחרי שהמבצע נגמר? אומרים לאנשים, חכו לפעם הבאה. זה מה שעושים, עומדים במילה שלנו ואומרים חכו לפעם הבאה. המרכיב השביעי זה סדרות תוכן, ופה זה נכנס לטקטיקה, זה כולל, בכל קמפיין יש סדרות של תוכן, וכשאני אומר תוכן, אז זה יכול להיות מיילים, זה תוכן, זה יכול להיות תוכן במדיה חברתית שמכוון לדבר הזה, אבל מדיה חברתית צריך להבין שזה קהל שאני יכול להגיע אליו, אבל אני לא ממש, הוא לא בא מרשימות, בדרך כלל כשאני מדבר על סדרות, אני פונה לרשימה, רשימה זה יכול במייל, זה יכול בוואטסאפ, זה יכול להיות באמת, באמת בכל המקומות שבהם יש לי את הפרטים של הבן אדם שאני יכול להגיע אליו, SMS, סדרות של תוכן, זה יכול להיות טקסט, זה יכול להיות מייל, זה יכול להיות סרטונים, זה יכול להיות עמודים, תכנים, סדרת תוכן מקדימה, עם או בלי הרשמה, יכול להיות שסדרת תוכן שצריך להירשם אליה, ואז אני, יש לי תכנים כדי לרשום, ואני יכול, יכול להיות שיש לי קהל, למשל, קהל של לקוחות שכבר רכשו, יכול להיות שאני לא צריך לרשום אותם מחדש, אלא אני פונה אליהם, ואני אומר, הנה, מתחיל משהו חדש, זה במיוחד בשבילכם, ואני לא חייב את ההרשמה. ככל שהקהל הוא קר יותר, פחות קרוב אלינו, קהל שעדיין לא רכש מאיתנו, אז אנחנו נרצה כבר לרשום, לרשום אותם לרשימה ספציפית, כדי שהם ירימו את היד ויגידו, כן, זה מעניין אותי. ואז זה נותן לי את בעצם את ההזדמנות, בלי לעצבן אף אחד, לדבר הרבה יותר, לתת הרבה יותר תוכן, וכולם מרוצים. זה כולל סדרת תוכן לקראת מעמד המחירה, וסדרת תוכן לקראת הסגירה, כי לא תמיד הסגירה היא במעמד המחירה. זאת אומרת, אם אני עושה בדוגמה ממקודם, אז בדוגמה שענבל שאלה עליה, למשל על וובינר, אז יכול להיות שאני מעביר וובינר, ואני יודע שהסגירה היא כמה ימים אחרי. אז יש לי תוכן לקראת מעמד המחירה, את התוכן של המחירה עצמו, אני מזמין אנשים, בואו תקנו, ואחר כך יש לי סדרת תוכן, שזה אולי אני אומר פה, כן, כי אגב, אני אומר בסוגריים, בתוך, יש כניסה לעומק של הנושא הזה של סדרות, במיוחד במייל, בקורס שעברתי כבר לפני כמה זמן במועדון, שקוראים לו רשימת הכסף, על רשימות דיוור. אני כן, אז אפשר ככה להיכנס עוד יותר לעומק שם, בכל מה שקשור לסדרות של מיילים. אני כן רוצה לומר על סדרת התוכן לקראת הסגירה, ששם היא תחיל תשובות לשאלות, שזה אומר מענה להתנגדויות, חזרה על ההצעה, דגש על הדדליין, ולקראת הסוף ממש הנה נגמר הזמן, שם באמת המיילים האלה של זהו, 24 שעות, 6 שעות, שעה וכדומה. אז יש לנו את הסדרות תוכן האלה. בדרך כלל הסדרת תוכן המקדימה לקראת הרשמה, היא מתמקדת בהבטחה הגדולה של מה יפיקו מזה, אחר כך בסדרת התוכן לקראת מעמד המחירה, יש תוכן עם המון 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 ערך, למשל להעביר וובינר, זה תוכן, זה תוכן עם המון המון ערך, מי שעושה השקה, שזה סדרה של סרטונים, יש המון המון ערך בתוך הדבר הזה, ובסוף הצעה, ואז עד הדדליין, יש לי את התשובות לשאלות, דגש על כל מיני הסברים וזוויות שונות, על המוצר או השירות עצמו, ההצעה שלי בעצם, וכמובן, ככל שזה מתקרב לדדליין, עיקר השיח בסדרת תוכן בסוף לקראת הסגירה, זה הנה מגיע הדדליין. תכף אני אתן דוגמה עם המרכיבים האלה, רק ככה בשביל לחבר את זה באמת למשהו שראיתם אותו ממש לא מזמן. מרכיב שמיני זה תקציב. תקציב זה גם חלק מקמפיין. תקציב יכול להיות גם אפס, זאת אומרת, אני יכול להגיד, אני עושה קמפיין לרשימת התפוצה שלי, שילמתי כבר, בין אם זה עלה לי בכסף או פשוט בזמן עבודה, אבל שילמתי כבר, ו... ויש לי כבר את הקהל, ואז אני פשוט מעביר עליו, מעביר איתו את התהליך הזה, ויכול להיות שאני בונה תקציב שהוא תקציב, שכולל תקציב פרסומי, יכול להיות תשלום לכל מיני מערכות טכניות, יכול להיות תמיכה מצוות, זה יכול להיות צוות, זה יכול להיות זה תמיכה במהלך הקמפיין, זה יכול להיות צוות מחירות שמדבר אנשים, זה שהרבה קמפיינים שבסופו של דבר, או אני או מישהו אחר מטעמי ידבר עם הלקוחות, יש את עלות המוצר עצמו, זה גם חלק מהתקציב, אם אני צריך אחר כך להשקיע כסף במוצר עצמו, אז אני רוצה שיהיה לי את התקציב. אני אומר משהו חשוב בתקציב. תקציב בקמפיין שיווקי, הלאה, באיזה סקאלה אני עובד, תקציב בקמפיין שיווקי זה תקציב שאני יכול להרשות לעצמי גם לאבד. זה חשוב להבין. אם העסק שלי הוא מגובה בזה שמחרתי ואני יודע למכור, אז הרבה פעמים קמפיינים, במיוחד בפעמים הראשונות, זה משהו שאני עוד לא יודע, לא יודע מה תהיה התוצאה שלו. וכן, במיוחד בקמפיינים הראשונים, אני לא רוצה לשפוך הרבה הרבה כסף, לא משנה כמה תקציב יש לי, אני לא רוצה לשפוך שם הרבה כסף, כי אני רוצה למדוד שהדבר הזה עובד. וכן, תלי, לאבד באלף, אם אני מחליט שאני משקיע 2,000 שקל, או 5,000 שקל, או 15,000 שקל, אני רוצה להשקיע אותם, במיוחד בקמפיינים ראשונים, בידיעה שגם אם זה לא יעבוד, אז אני מסוגל להתמודד עם זה. מי שאומר, אני אעשה משהו כל כך כל כך חזק, ועל זה אני שם תקציב עצום, ואחר כך מכניס את עצמי לבור כלכלי, אז מראש לא הייתי עושה את זה. אנחנו לפעמים כל כך מאמינים במוצר שלנו, וכל כך מתלהבים ממנו, שאנחנו זה בלתי אפשרי שמישהו לא ירכוש, אנחנו מגלים שזה אפשרי, גם אפשרי שמישהו לא ירכוש. אז יופי. שאלות, כשנעבור לפרק השאלות, שאלות על התוכן הזה כאן, בבקשה תכתבו לי בצ'אט. אז כי אחר כך אנחנו נעבור לשאלות כלליות. דוגמה, קמפיין סודות המיתוג שעשיתי לא מזמן, בעצם לקורס, יעדים לקמפיין היו 30 מחירות, בפועל היה כמעט כפול מזה, וזה רק כדוגמה, היו לי לא מעט קמפיינים שהיעד היה סתם כדוגמה 30 מחירות, ובסוף היו הרבה פחות מזה, זה גם קורה, קהלים במקרה הזה היו לי שני קהלים, בגדול, קהל של רשימה וקהל של תחומי עניין, שאליו פניתי בעיקר בפרסום ממומן, ובצורה מאוד מובהקת הקהל החם, כמובן הגיב הרבה הרבה יותר, זה צפוי מראש, אבל עדיין היה לי חשוב לזהות ולגלות עד כמה ההצעה שלי אטרקטיבית גם לקהל שרק מכיר אותי עכשיו, הצעה שאפשר לסרב לה כללה הקורס, כללה בונוס, שזה היה עוד הדרכות, וגם התנסות במועדון, הייתה אחריות, הייתה הנחה מאוד מאוד גדולה על המחיר הנקוב של ההצעה עצמה, והיה דדליין, הייתה מחירה של 5 ימים בלבד. הפורמט היה פורמט של השקה, ובאמת כשהוצג הקורס לא נאמר בו הדדליין, מאוד טיפוסי לקמפיין של כמה ימים, שכשמציעים את ההצעה, הדדליין עדיין לא מופיע, ועדיין יש מחירות. אבל אז כשהוא מופיע, פתאום מתחילות להיות יותר ויותר מחירות, בדיקה של המחירה, שאלות ללא הפסקה מהקהל, וגם מחירות קודמות, זה קורס שגם מכרתי בעבר, אפילו חלק מהאנשים פה, דעתי רכשו בעבר, את גרסה קודמת של הקורס הזה, שהייתה כבר לפני מספיק זמן, וחידשתי אותו משמעותית, באמת, מההתחלה בניתי אותו, אפשר להגיד, זה לא היה איזה שדרוג קטן, אבל כבר אני מכיר את הנושא היטב, מעמד מחירה שבחרתי היה מעמד של השקה, כמו שאפשר לבחור הרבה מעמדי מחירה שונים, שזה התוכן מקדים, 3 סרטונים וסרטון מחירה, לוח הזמנים, זה היה חודש שלם ביומן, זה היה משובץ עם קמפיינים למוצרים אחרים. אז אם שאלו פה מקודם, למשל, על וובינר צונמי, שובץ בחודש מסוים בשנה. ואז אני יודע שבחודש זה אני לא מתעסק, ואם אני מסתכל על החודשים הבאים, אז משובצים שם מגוון דברים. סדרות מיילים כמובן וסרטונים במקרה הזה של השקה, אז חלק גדול מהתוכן זה הסרטונים, וכמובן יש את המיילים המקדימים והמיילים שאחרי, ותקציב שכלל תקציב לפרסום, תקציב למערכת השקה, תמיכה וכל הדברים האלה, היה כלול בתוך הקמפיין. אז זה קמפיין, והוא באמת באמת לקח, הוא לא לקח רק את כמה ימים שהסרטון סרטון עולה או סרטון יורד, אלא את ההכנה שלפני, דיבורים שלפני, הכנה לקראת וכל מה שקורה עד הדדליין. קמפיין טיפוסי, גם אם מישהו מתכנן למשל קמפיין של אתגר למשל של 5 ימים, אתגר של 5 ימים באופן טיפוסי ייקח חודש ביומן, שכולל את ההכנות לקראת זה וההרשמה לקראת זה, וקיום של האתגר עצמו, ודדליין לכל מי שהיה באתגר, אם הדדליין הוא בתוך, אחרי האתגר. אז צריך להבין שחודש זה זמן מאוד מאוד טיפוסי לקמפיינים שיווקים רבים, ולפעמים זה יותר מזה. אם אני מסתכל על וובינר צונאמי, זה גם היה יותר מזה, כי היה מהלך שלם שכלל עבודה גם עם שותפים. אז זה לגבי ככה דוגמה, ואחרי הדוגמה אני באמת עובר למרכיב התשיעי, והמרכיב התשיעי זה הניתוח של התוצאות, וזה כולל, להסתכל על עלויות של לידים, עלות כל מחירה, זאת אומרת, כמה עלה לי לקנות לקוח, זה לא רק כמה עלה לי הליד, זה כמה שילמתי בסופו של דבר על כל מחירה, וזה משתנה מקהל לקהל. הקהל הלא ממומן, נגיד מי שישב אצלי בתפוצה, לא שילמתי כביכול שום דבר, אולי שילמתי בעבר. קהל ששילמתי עליו בשביל להשיג לידים, אני רוצה לראות כמה מחירות היו שם, לעומת כמה סך הכל השקעתי, ואני יודע כמה עלתה לי כל מחירה. אני רוצה לראות את זה לפי אפקטיביות של כל קהל, כמו שאמרתי, אני רוצה להסתכל על אחוזי פתיחה, על אחוזי הקלקה, על צפייה בתכנים, אני רוצה להסתכל לאורך מה שאני עושה, אני רוצה למדוד את הדברים, יכול להיות שיש מייל מסוים, שבו אני רואה עלייה גבוהה בהתעניינות, ואני אומר, זה מסמן לי, אולי להשתמש בזה לפעמים הבאות יותר, אני רואה מייל אחר שהוא יוצר פחות עניין, אני רואה מייל מסוים שפתאום יוצר המון המון הקלקות, כי מי שנכנס עליו, אני רואה וידאו שלמשל הרבה מגיעים איתו עד הסוף, לעומת וידאו שהרבה נשברים אחרי 20% ממנו, חשוב לדעת את הדברים האלה, חשוב לדעת את הדברים האלה כדי שאני אוכל לשפר אחר כך. אחד הדברים המתאים אני יכול לומר, זה דווקא דברים שעובדים, אם זה עבד לי מצוין, אני נוטה לא להסתכל, אני מסתכל רק על התוצאה הסופית, ואז אני מפספס המון המון דברים, אני מפספס איפה דווקא לא עבד, ואני מפספס דברים שעבדו, שאני יכול אחר כך למנף אותם לאחר כך, ואז קורה מצב שאנחנו עושים קמפיין, ובפעם הבאה שאנחנו עושים את זה, אנחנו לא מבינים למה הוא לא עובד אותו דבר, כי לא עשינו את הניתוח הזה. הכנסות כמובן, רווחיות, אני רוצה לראות שאני לא רק מכניס כסף, אלא בסופו של דבר שאני רווחי, ורווחיות זה יכול להיות לטווח קצר, זה יכול להיות לטווח ארוך. זאת אומרת, שיכול להיות שאני מריץ קמפיין, או איזשהו מהלך שיווקי, קמפיין שיווקי, יכול להיות שבטווח הקצר, אני לא מרוויח עליו, אבל בטווח הארוך, בגלל שאני יודע כמה לקוח איתי אחר כך לאורך זמן משקיע, אז אני כן מרוויח עליו. אז אני רוצה להסתכל על זה גם בפריזמה הזאת הצרה של הקמפיין עצמו, וגם בצורה יותר רחבה. אז כל הדברים האלה, אני רוצה לראות אותם. אני רוצה להסתכל על ככה כמה שאלות. הצטברו לא, כן, אוקיי, לא מעט, טוב ושואל תכף את אופך קבוצת וואטסאפ סגורה לפתוחה, כדי לאפשר שאלות בין מודולים, אז זה כבר ניהול של וואטסאפ, וואטסאפ אפשר בתוך וואטסאפ לפתוח קבוצה, לסגור קבוצה לתגובות, זה משהו טכני, ואני שואל מה התקציב המינימלי שהיית שם לקהל שלך שיראה גם קמפיין בפייסבוק לפני הוובינר, מי שלא פותח את המיילים, זה יותר עניין של תקציב זמין, אני לא ממליץ ללכת על תקציבים גבוהים, מי שהתקציב הזמין שלו זה 500 שקל, ישקיע 500 שקל, מי שהתקציב הזמין שלו זה 3,000 שקל, ישקיע 3,000, אבל הנקודה היא זה שזה יהיה תקציב קטן יחסית לתקציב שלי, כדי שאני אוכל למדוד, אוקיי? איך מתמודדים קמפיין ראשון שלא הביא מחירות מבחינה רגשית? אז התשובה היא בדיוק בשקף שמופיע כרגע, תל ניתוח של התוצאות. מסתכלים מה עבד ומה לא עבד. תמיד יש דברים שעבדו, תמיד יש דברים שעבדו, אני רוצה לנתח, וזה נראה אולי שהתשובה היא לא תשובה שקשורה לאיך להתמודד מבחינה רגשית, אבל זאת כן התמודדות מבחינה רגשית, אני קורא לזה סקרנות, הגישה הזאת של סקרנות זה גישה שמלווה אותי הרבה, וחלק גדול מהדברים שאני עושה לא עובדים, ברגע שמשהו לא עובד, אני אומר לעצמי, ואת יכולה גם לומר לעצמך, מאוד 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 מסקרן, מאוד מסקרן, אני זוכר ששמעתי הרצאה, לא יודע להפנות אליה, של ג'ים און, שהוא גם עשה המון המון הדרכות בעולם הזה של השיווק הרשתי, מי שמכיר את ג'ים און אז יודע איזה נפלא הדברים שלו, ומי שלא מכיר אז כיף לכם, כדאי להכיר, אז ג'ים און היה מדבר על הדברים של העובדים, הוא היה עושה מין עצירה דרמטית כזאת, ואומר, כמה זה מעניין, זה כל כך כל כך מסקרן, ואנחנו ככה מתמודדים עם זה, אנחנו מודדים ואנחנו מסתקרנים ואנחנו מבררים, יש פה איזה חידה לפצח. טלי כותבת, אני אתם מתכוון שיש פער בין מה שאנחנו מתלהבים מהמוצר ובין מה שהלקוחות, נכון? נכון, לזה התכוונתי מקודם, נכון. ליאור שואל על הדרכות טכניות, אז אנחנו, זה מאמר מהצד, סודות המיתוג, הוצאנו שאלה לכולם על עוד הדרכות, ויוטבת כבר קיבלה שאלות ועובדת על, על הדברים. ג'ני שואלת איך אתה מחליט את המספר מוצרים זולים למחירה, למוצר שנמכר, בין אם בבודדים לפני זה או ברבים. יש פה הרבה עניין של לנסות, אני יכול לנסות מגוון מוצרים. מגוון מוצרים, אני יכול לנסות מוצר אחד, לנסות מוצר אחר, עד שאני אגלה מוצר שמוצר כניסה מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזק, ואני יכול גם לגוון ביניהם. אם בעל שואלת האם השקה זה לא בלייב, השקה הקלאסית היא לא בלייב, הרבה השקות שיצא לי לראות דווקא בארץ, האמת, השקות שיש מספר סרטונים ואז המחירה כן בוובינר, אז אפשר לשלב וובינר בתוך השקה, השקה הקלאסית היא דווקא לא. טלי שואלת איך אתה משבץ, מה הכללים? אז שוב, זאת הדרכה שהיא לא נכנסת לטקטיקה של איזה מייל אני משבץ מתי. ויש לא מעט דוגמאות בתוך, גם בתוך התכנים במועדון, גם במוצר של זה שנקרא רשימת הכסף, שאני ממליץ להיכנס אליו וככה להסתכל יותר לעומק בנושא הזה של שיבוץ ושל מיילים. אוקיי, טוב, שואלת איך תגדיר אתגר. אתגר הרבה פעמים זה נעשה בתוך קבוצה סגורה בפייסבוק, זה בדרך כלל 5 ימים שכל פעם יש איזה בסיימה, שאפשר להפיק ממנה משהו וקל לעשות אותו, ובסוף זה מוביל למוצר. זה פורמט של השקה בסופו של דבר, בתוך קבוצה סגורה בפייסבוק. שוב, אני לא מרחיב כאן מעבר לזה. תמר שואלת, תחנה של הסרטונים וכל ההפקה של התוכן אתה כולל בחודש? לפעמים כן, לפעמים לא. אם זה משהו, אני מכיר הרבה שמתכננים לפני, מצלמים הכל לפני, ואחר כך משבצים, ואז זה אפילו יותר מחודש. זמני צפייה, ג'ני שואלת, אני מודד את זה בתוך המערכות עצמם, זאת אומרת, אם אני למשל משדר סרטונים מתוך וימאו, אז אני אסתכל בוימאו, יש לא מעט מקומות שמאחסנים סרטונים, וגם נותנים סטטיסטיקות. ג'ני שואלת, אם הייתם ממליץ להכניס קהל קר לוובינר שבין שעה וחצי לשעתיים, אז התשובה היא כן, ויחד עם זאת צריך לזכור שהדבר שאני מציע למכור בסוף יהיה מוצר כניסה, יהיה לא מוצר המאוד מאוד מאוד יקר, אוקיי? אז לא, זה לא עניין של עדיף רק את הקהל החם, לא, זה יכול להיות גם וגם, אוקיי? הרבה שאלות אני רואה פה, אני עוד אקרא כמה, האם הייתם ממליץ להכניס, לא, זה קראתי, על כותבת לי, אז תודה טל, יש המלצה מה צריך להיות בדף המחירה בפייסבוק או אינסטגרם, יש הרבה המלצות מה צריך להיות בדף מחירה, אז בשביל זה מי שרוצה יכול להיכנס לכותבים דף מחירה, או לסודות הכתיבה השיווקית, שהוא מקיף יותר, הרבה על כתיבה שיווקית. טוב, הכותבת, האם נכון לפנות לקהל קר, והתוכן הוא הנחיה בסיסית ללמד איך לצייר מדל השלמה, והצעה שאי אפשר לסרב לה עם מספר קורסים יהודים לאותן נשים? כן, בהחלט יכול להיות ממש לתת את האיך, ולתת הרבה מוטיבציה, למה נכון ללמוד גם את הדברים המתקדמים יותר, אוקיי? תמר שואלת אם יש הדרכה במועדון ללוח שנה שיווקי, אני לא חושב שאת הדרכה ספציפית לזה, עשיתי מספר הדרכות על תכנון, אז שווה להסתכל עליהן, גם על תכנון שנתי וגם על תכנון רבעוני, אני לא יודע אם יש שם פרק ספציפי על לוח שנה שיווקי, אבל בהחלט נושא טוב להיכנס אליו, אז תודה על שאלה, וליבי כותבת אותו דבר, אז בהחלט גם מהדברים שאתם כותבים, אני בשמחה מרחיב. יפה, אז אני אסיים בציטוט אחד, אחרון כמו שאני אוהב לסיים, וזה מראסל ברנסון. ראסל ברנסון הוא מי שהקים את קליק פאנלס, וזה אחת הפלטפורמות שדרכן אפשר לבנות, בעיקר למוצרים דיגיטליים, אבל לא רק, אפשר לבנות קמפיינים שיווקיים, והוא אומר, you're just one funnel away, תמיד הוא אומר, אתה במרחק משפך שיווקי אחד, או משפך מחירות אחד, הוא מדבר על משהו אולי יותר צער, מהרעיון הזה של קמפיין, אבל אני מאוד אוהב את המשפט הזה. בסופו של דבר אנחנו במרחק, קמפיין שיווקי אחד, או משפך שיווקי אחד, תהליך אחד, כי מדובר פה על, בגרעין באמצע יש את המחירה, בסופו של דבר יש הצעה שאי אפשר לסרב לה, ואנחנו נציע אותה בזמן מסוים, אבל אנשים יעברו תהליך, אנשים יעברו תהליך מה, כן, המשפך הזה, כן, לכן זה נראה כמו משפך וקוראים לו משפך, מהדבר המאוד מאוד רחב של למשוך אותם פנימה, אחר כך סדרה שמובילה אותם לאיזשהו תוכן, ואחר כך איזושהי הצעה, ובסוף דדליין. עכשיו, יש, אם כבר הזכרתי לראסן ברנסון ואת קליק פאנלס ומוצרים דומים לו, בעצם מוצרים שבאים גם לקחת את הקמפיין, אומרים אנחנו יכולים להעביר את הקמפיין הזה שהוא ירוץ כל הזמן, וכל פעם ייכנס בן אדם לתהליך הזה ויקבל את התהליך השלם הזה שבנינו, אפילו ברמה האינדיבידואלית, אז אפשר לקחת את זה גם לרמות האלה, אבל באמת בהסתכלות על, אז זה להגיד ככה, אני מתחיל, ועכשיו אני חוזר להתחלה ואני אגיד איזה משהו גרעין מאוד מאוד משמעותי, אני מתחיל עם מחירה שעובדת, מוצר שאני כבר יודע למכור, אני יודע שאנשים רוצים אותו, עכשיו אני בונה סביבו מסגרת, בניתי סביבו מסגרת בצורה הנכונה, יצרתי מכפלות, יצרתי מכפלות בגלל שבניתי את אותה מסגרת, אני חוזר להתחלה ואני אומר עוד פעם, האם אני חייב לעשות את זה? אני לא חייב לעשות את זה. לא חייב לעשות את זה, עסק יכול לעבוד מצוין, גם אם רק מחירות, פשוט מחירות, אפילו עסק שכל מה שהוא עושה מפרסם הרבה הרבה תוכן, ומשיג לידים מתוך התכתבות עם אנשים, זה עובד מדהים, זה ממש ממש עובד מדהים, ואולי אני אומר, מי שהולך לכיוון הזה, אפילו כן, מרוויח את השקט הזה, שאני לא כל הזמן צריך להיות במה הקמפיין הבא, ואיך אני בונה זה מהלך גדול, אבל אם אנחנו מסתכלים על עסקים שרוצים ליצור את המכפלות האלה, ורוצים יותר מהמחירה הבודדת, אז בהחלט הכלי שלנו בשביל ליצור יותר מחירה הבודדת, זה קמפיין שיווקי, ככה זה עובד, והוא דורש להכניס את המרכיבים האלה. אז זה בעצם המרכיבים והרעיונות שעומדים מאחורי זה, אז אני כמובן, כמו תמיד אני אומר, אני מקווה שזה תרם לכם, ושזה נותן עוד הסתכלות, ועוד דבר שאני אומר, ככה כמילות סיכום, לפני שאני אכנס ככה קצת לשאלות ותשובות, זה שכשאנחנו באים לעשות את זה, אז אנחנו, יש לנו זמן, זאת אומרת, אפשר לשבת עכשיו, ולתכנן את זה, אנחנו, מי שעובד בצורה ככה מאוד אימפולסיבית, נגיד יאללה אני מרים קמפיין, אני צריך יותר מחירות בעסק, יאללה אני מרים קמפיין, הרבה יותר אפקטיבי זה להגיד איך הרבעון שלי נראה, הרבעון הזה, איך הרבעון הבא שלי נראה, מה אני מתכנן לשבץ שם, להתחיל לבנות את זה, להכין את התשתית לזה, את החומרים לזה, ואז לעשות את זה בצורה מאוד מסודרת, לקבוע לזה יעדים, ואז פתאום דברים עובדים הרבה 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 יותר טוב. זאת אומרת, קמפיין שיווקי, אנחנו לא מחפשים איזה תירוץ ככה להרים את הסוויץ'. יופי.
תודה שהאזנתם. כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר hardoof.com, זה hardoof.com. שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. נפגש בהמשך.